מלאכים. ואז הנצרות, הייתי אומר, הביאה את המונותאיזם, קצת בגרסה לייטית, ומה הם הביאו? את אותם דתות ומיתוסים שלהם. ואז כל מיני חגים נוצריים בעצם התלבשו על חגים עממיים. עכשיו, אתה רואה גם אצלנו שצד אחד המונותאיזם הוא מופשט. צד שני, אתה רואה היום אתה צריך פרנסה, אתה הולך לאיזה זיווג, לכן נתן בן עוזיל. לעולם צריך איזה תיווך. והראש בראש זה נקודת עבדות. כי זה אומר שהתורה לא יכולה, זה מה שטוען זיידל, לא יכולה למהפכת המודרנה. ומילא, עכשיו, האיגרת שבה נעסוק היום, זאת האיגרת של תורה ומדע. אחרי שהתעסקנו בעבדות, בסדר? ג'פרסון, שמעתם את השם הזה? הוא מופיע על השטר של השני דולר.
נושאים שלישי.
מה?
ובעל עבדים. ולוחם בעבדות.
כן. עכשיו, הסיפור של העבדות זה הסיפור של ארצות הברית. כן? זה הסיפור של בעצם שכל המהפכה הלותרנית, הפרוטסטנטית. כלומר, אם אתה לא מבין מה זה עבדות, אתה לא מבין בעצם איך החילון עבד. כלומר, השוויון בעצם היה סוג של אופציה של חילוץ התפיסה ההיררכית מהמציאות וההבנה של שוויון. באמת זה כל הזמן מה שזיידל שואל את הרב, גם בפייטט וגם בצדיק. טוב, איגרת צדיקה. תורה ומדע, לכאורה זה נושא שאנשים ל-75 ומעלה מתעניינים בו. לכאורה. או בגרות, נכון. כאילו, אני לא מוצא אנשים צעירים שמוטרדים מזה. לרוב. נראה לי שבגלל ש פחות לומדים מדע. נכון? לא, אבל אני אגיד יותר מזה. האתוס של המדע כבר פחות חזק. כאילו המהפכה הוא שלמה. והרב אבל כותב פה איגרת בתף רש סמך ה', כן, כמה? 111 שנים, אל זיידל. השאלה היא, כל הזמן הפיתוח המודרני, המדעי, האומניסטי לעומת התודעה התורנית, וכל הזמן זיידל מאמץ את זה. אז אחרי שדיברנו על שוויון וחירות באגרות הקודמות בפייטט וצדיק, עכשיו הוא ידבר על העניין של תורה ומדע. אגב, מסתבר שיש חוגים עד היום שזה מאוד מעסיק אותם. השיפור זה של תורה ומדע. למשל, אני מתרשם ש בחברה החרדית זה עדיין מעסיק, ביהדות ארצות הברית זה מעסיק, הסוגיות הללו, היישובים, הניסיון ליצור איזו התחה אפשרית. הבאתי פה שלושה כיוונים, או ארבעה אפילו, ששלום רוזנברג יש לו ספרון, תורה ומדע, מי שמכיר. שלום רוזנברג, השם שלך לו פועה, הוא יושב אותה רגן. כן, לא, ויש גיל שכל שבירונת שבגיל צעיר זה בקטנה כזה, זה בדיל ויעבור, הופך להיות סאגה של לא נגמרת. כן, ממש, אותו דבר, אותו דבר.
כן,
זה מאוד מסוכן. אוקיי, אז הוא עשה חלוקה לארבע גישות מרכזיות. גישה אחת, גישה שוללת. שמה? אני אוכיח לך שהמדע הוא לא מדע. הבלים ושטויות. או שאני אוכיח לך שזה בנוי על אמונות, ואז ממילא מה יחזית האמונה של המדע, קודמת לאמונה שלי. יש ספרון של הרבי מלובביץ' שנקרא תורה ומדע, הוציא את זה אגודת שמיר, שזה שומרי מצוות יהודי רוסיה. יהיה להם מרכז בגילו.
שמיל.
שמיל, יוצאי לבוב.
שמיר.
ירמיהו בראנובר, אם שמעתם את השם. כן, כל מיני מדענים רוסים שחזרו בתשובה דרך חב"ד. צריך לזכור, חב"ד זה תנועה רוסית, לא לאבד את זה. והרבא כותב, בעצם זה אגרות שלו שהם אספו, אני חושב אולי מולד 75 שלא הוציאו את זה, ושם הוא מוכיח שבעצם המדע בנו על ספקולציה. הרבא מהנדס בסורבון, רותם את כישוריו הלוגיים והמדעיים להוכיח ש... זה מלחמת אמונות. כלומר, המדע בעצם בכל מקום שבו הוא התעמת עם האמונה, נוכיח שהוא לא מדע. אופציה א'.
זה מתעמת תרנגולת, כי הוא רוצה להוכיח את זה, כי הוא
יהודי דתי. לא. כן, אבל בסופו של דבר, אם אני מוכיח שאתה אמונה, בכלים מדעיים אני מוכיח שאתה אמונה, מה שהיה להוכיח.
לא, אבל כלים מדעיים שלך הם בכלל מונעים מתוך כלים, מתוך רעיונות דתיים. ומעגל שם כאילו זה, לא עשית פה שום דבר. כי לא הוכחת אובייקטיבית.
למה? אני כאיש מדע מוכיח שהמדע הוא לא מדע.
הוא כותב גם שהמדע עצמו לא אומר שהוא מוכלט.
שהוא לא מוכלט, כן, כן. הניסיונות שלו זה בעצם לטעון דרך שפה מדעית שהמדע עצמו לא מוכן להתעמת. שזה טרמפ שאתה תופס. כיוון שני, הוא קרא לזה הגישה הפרשנית. כל המקראות והמסורת יתאים למדע. עכשיו זה בעצם ניסיון, תראו את זה נתן אביעזר ונוספים, בראשית ברא, ספר מוכר, נכון? להראות ש...
ספר במצווה.
כן, שכוח. להראות שבעת... איך? המהפך, שכוח. כן, זה תדעו לכם שהחרדים מדע זה הסיפור. מדע. כן, מדע וצבא, זה. הרמב״ם כייצוג של זה, אבל אני אומר...
אתה לא יותר מפגרת מאחורה.
זה בדיוק מה שמצחיק. יש מי שיותר מאחורה.
לא נתעלל. המקום הזה בעצם... זה כל אנשי המדע הדתיים, אני אומר מכון לב כמודל, בסדר? זה אנחנו נייצר מדענים דתיים, ונראה בעצם איך הדברים לא סותרים.
אבל רק בתחום הריאליה.
אין מדע לא ריאלי.
לא,
אין. לדידם, בסדר?
לא, זה אין, לא במדעי הרוח, אין עיסוק.
אין מדעי הרוח אצל אותם אנשים. ספקולציות, זה לא מדע, מדע הוא אמפירי. מדע אני יכול להפריך אותו, ככה קארל פופר טוען. כלומר, במאה העולם מדע במובן מסוים, אני יכול גם לראות אוטפוטים במציאות. מה הרווחתי מזה? מדעי הרוח, שימו לב, זה... אין שום, אין קרנות, אין פקולטות, אין פוסטים, כולם צופים פה בגוש ככה, מנסים להידחק להרצוג, זה, פה זה נסגר, פה זה מתחיל. אבל הנה יש לי עכשיו שכן, בן גילי, סיים דוקטורט בחקר הסרטן, אדם. אם הכוכב הזה מתקדם יפה, זה לא קורה לו פה מה שמו. קהלני ומציע לו כך שעה בהרצוג לגננות. זה נובל. אתמול הוא נחת בוושינגטון, עכשיו הממשלה הפדרלית 5 שנים מממנת לו לחקור את הנכד של הרב בר שאול. מממנת לו לחקור את סרטן הזה. עובד מדינה של נשול 5 שנים. הילדים שלהם ממש בגילאים של הילדים שלנו, גרים מולנו, יחזרו לבר מצווה. יש חקרנות מכל העולם, כל העולם קפצו עליו. למה? כי פה בעצם המדע הופך להיות כלי שרת בידי המאוויים האנושיים, בידי ה... אני יכול לתמחר את זה. כלומר, זה נכנס לתוך המערכת הכלכלית. בסדר, מדעי הרוח זה אקס-טריטוריה מבחינה זו. הם קרובים לליבנו, כן, זה אנחנו, אבל מבחינה... השוק זה מחוץ לשוק. מה זה משנה? שבת קראתי ספר של מעוז על מידע ביהודה לחתם סופר. היסטוריה, מה זה משנה? לא, אני אומר, ככל שהמדע מוכיח יותר יכולות כלכליות, הוא ממילא יותר משמעותי. אוקיי, עכשיו גישה שלישית, זה הגישה של לייבוביץ'. אין סתירה. למה? צבעי דינים. שמה? התורה, מה זה התורה? מה תפקיד התורה? ציווי. נכון? לכן בעצם בהפוך על הפוך, לייבוביץ' אומר שלא יכול להיות יהודי חילוני. אמנם לייבוביץ' הוא הרבה של כל החילוני והשמאל, נכון?
אבל הוא מסתכל עליהם.
אבל הוא בז להם. הוא בז להם. הוא אומר שאין
דבר... להתרפות ונבלות.
הוא אומר, אין דבר כזה. הוא אומר, ההבדל בין הנצרות לבינינו, שמה? הנצרות זה קאט תיאורית, עם אמונות, אתה צריך להאמין. והיהדות? זה מצוות. אף אחד לא דן איתך על מה אתה צריך להאמין. אתה צריך לעשות. ולכן אתם החילונים לא עושים. לכן אין שום משמעות ל... כן, לתורה שלכם, או ליהדות שלכם. מעניין, עכשיו, שבאת לכם ישבתי הראש ישיבה החילוני. לא סיפרת לכם, טוב.
סיפרת.
עכשיו, מה שאני... עכשיו, איתו כתבה, זה, אבל... מה שאני שאלתי אותו, מה זה אומר שאתם יודעים? אז הוא נעלב. כלומר, איזה תנועה עשית שהיא חורגת ממרחב האמונות? איזה אקט? איזה אקט אתה עושה? מה התשובה בעומק? נראה יש לכם ראש קרימינלי. מה התשובה בעומק? מה האקט שעושה היהודי לומד התורה שבעניין של ללמוד ולא לקיים?
זה חלק מקהילה.
עוד זאת, עוד זאת, עוד זאת.
לנסל.
הולך לצבא. האקט הוא הציונות. עכשיו הוא אמר עוד יותר. הוא היה בהסמכה ב-Hebrew Union College. אתם יודעים מה זה? רפורמים. ובא, הזמין אותו לדבר, ראש ישיבה. אז הוא אמר שה...
הוא חילוני.
הוא חילוני. ראש הישיבה החילונית. 200 תלמידים, הוא אמר, יש לו בתל אביב. עכשיו, כשאתה מפרט את ה-200, זה יותר קטן מפה אפילו, כי אלה בגרי נחל הזה, אלה בגרי נחל אחר. כן, בפועל בסמדרש לא שמים בערך כמו פה. בכל מקרה, סוג של הסדר. אבל הוא אמר, אין משמעות ללימוד הלכה. למה? עכשיו תראו את עומק הטיעון. מה זה הלכה? למשפטים. אנחנו במדינה, ההלכה שלנו זה החוק במדינת ישראל. אם אתה רוצה ללמוד הלכה, תלמד משפטים. כל עורך דין הוא בעצם...
פויסק.
פויסק!
לא חוגגים על משפט עברי?
לא! כי המשפט העברי זה...
מה, אורח חיים? מה זה עושה את הספר משפט? לא יודע אורח חיים. לא עומדים את זה בפקולטה למשפטים.
מה שמדינת ישראל, שהיא היום המפגש של האדם עם האלוהי, כי האלוהי זה עם ישראל, זה הפנמה הרבה יותר... חדה מכל מה שאתם מדמיינים הרווקו. ממילא אין שום משמעות להלוכה של פעם. מה שהאומה קיבלה עכשיו, זה התירה. ולכן, אתה רוצה ללמוד מה זה הלכה? עכשיו, כמובן, זה לא קדוש, אבל אתה רוצה ללמוד הלכה, תלמד משפטים.
בהקשר שוב, אם נלך שאני אומר, אור החיים בהקשר זה יתקשר אליו לתפיסות כאילו...
אין אור החיים.
אין אור החיים. ריאליות של
איש אשר אני
אעשה. כן. אבל פתאום תפשתי שהאקט... עכשיו, מה אתה עושה אם אתה פוסט-ציוני? אם המדינה זה לא הסיפור. אבל כאילו, הציונות נותנת את המענה, וזה ענק, זה ברגע שתפשתי את זה, חבל הזמן. הציונות נותנת את המענה, האורתופרקסי...
כן, היא באמת נותנת.
ככה הם תופסים את זה. ככה הם תופסים את זה. עכשיו, אני כאילו הסתכלתי...
הרבה שופטים נראה לי היו בתודעה הזאת באמת. לא יודע אם אהרון ברק, אבל כאילו שזה, יש פה...
כן, אבל זה לא נראה לי בכלל היה בשפה.
הוא נורא רוצה לבוא לפה. הוא נורא רוצה, הוא נורא רוצה לבוא לפה.
אני קורא ושומע וזה, אבל לא... אני קורא, אני מכיר, אבל זה לא דתית במובן שהוא... שאתה קם בבוקר ואתה אוכל לחם בדרך כלל.
לא זה. מה שהאומה קיבלה על עצמה. יונתן, זה מה שהאומה קיבלה על עצמה, זהו. אין משהו מעבר לאומה. מה שמדינת ישראל קיבלה על עצמה, זהו.
אבל זה לא יכול להחליף אורח חיים דתי, זה לא דומה בכלל, זה לא קרוב בכלל.
הוא אומר זה לא רלוונטי פשוט.
אין בעיה, אבל זה לא קרוב בכלל לזה, כאילו.
אגב, פה הרפורמים חולקים עליו.
הפקולטה למשפטים היא לא, כאילו, זה מדעים של טורקים ואנגלים, כאילו. מה הקשר לתורה?
האומה קיבלה.
רגע, אז מה ההבדל בין ישראל?
אבל מה עמוק בטיעון הזה? זה סתם כאילו...
זה לא עמוק, זה שטיקי במובן הזה שההפנמה של מדינת
ישראל... מה הוא שונה מאזרח אמריקאי?
לא, אז אני אומר, ההפנמה של מדינת ישראל הופכת להיות הפנמה דתית. במובן הרבה יותר רחב ממה שאדם דתי מוכן בכלל לחתום. זה לא כל כך ברור, כי החילוני הרגיל, אני לא יודע, החילוני שאני פוגש בשכונה...
לא מעניין אותו אפילו.
עזוב, זה פונקציונרי כאילו, תן לו להמשיך, הוא לא מפריע לך.
זה האמת, מה, לא הבנתי.
ואז הוא מקים ישיבה חילונית.
מה לומדים שם המשפטים?
הוא קורא לזה חלונית. הוא לא יהודי חילוני, הוא יהודי חלוני. יש יהודי ריבוני ויש יהודי רבני, מה?
מה לומדים שם המשפטים או חושב משפט?
לא זה לא זה, אתה יודע מה יש לומדים במדרשות חילוניות, אין איזה לומד, זה תלמוד, זה הרבה דה גורדון כאלה, אבל כאילו, תבינו מה זה מדינת ישראל בשביל האנשים האלה, זה היכולת לממש.
גם היום, כן, באמת.
עכשיו, אני פתאום הרגשתי אנטי ציוני, לא אנטי, אבל סתם חרדי.
חרדי, ישראלי ממוצע.
כן, כאילו ישראלי הממוצע.
כאילו באמת, עליהם.
ופתאום תפסתי שהם תופסים באיזה אתוס, ראיתי עכשיו בעין פרט הביאו לי, הוציאו כזה מקראה של כל ראשי הציונות לפני 100 שנה. ככה. ואנשים עושים קווים, מרקרים כתומים על אחד המרקרים. מרדיצ'בסקי ממרקר. ביאליק ממרקר. תפסתי, וואו, זה דבר.
כן.
כן. אין,
זה לא... פקולטה למשפטים,
אתה תופס את עצמך
ככה.
כמובן.
אחי, אתה לא צודק.
לא,
כי...
אתה לא צודק. ברק כותב, יש לו משפטן עושה
בחיים. לא בשם המדינה, לא בשם המדינה, לא בשם הדגל. לא אכפת לו מדגל... לא יותר אכפת לו מדגל ישראל מאשר שאכפת לו מהצדק. זה לא אותו דבר לך, אתה מרבה פה שתי דברים. הוא לא ציוני במובן זה שהוא ימרקר את ביאליק והרצל. הוא חילוני דתי במובן זה שהוא ימרקר את חוק כבוד האדם וחירותו. זה לא אותו דבר. אתה מרבה פה שתי דברים.
הם ניגשים בכלים דתיים, זה היה לי החידוש.
צדק זה מה שמנחים אותם, אבל לא הצדק הציוני, הצדק המוסרי, האנושי, הדמוקרטי.
לא, אני אומר מצד הדתי, הרבה פעמים התפיסה היא דתית. לא,
אנחנו חווים את הדגל, איך הדגל הופך להיות כאילו משכנע, או עונה על הצרכים.
טוב, אז נחזור, כל זה היה כי התחלנו מלייבוביץ'. הוא שאל אותי אם נסכים, הוא כאילו טען טענה, אני מסיים איתו עכשיו. הוא טען טענה, הוא אומר, תשמע, אנחנו מוכנים, אנחנו מעסיקים אורתודוקסים אצלנו, יש מורים אורתודוקסים, אני כמובן לא הכרתי אותם, אז אני חושב שלא, אבל... ואתם לא מוכנים להביא מורה לאורתודוקסי לכם. אמרתי לו, חלס, בוא עכשיו.
חביב דיין,
תורי. אקס-טריטוריה. נראה אותך מצליח להוציא ממנה מהי, אבל... אז אמרתי לו, תבוא. אז נורא התלהב, הוא נורא רוצה לבוא. יכול להיות מעניין. הוא גר ליד בית שמש באיזה מושב שם בזה, והוא נוסע לתל אביב. מה זה הישיבה?
אתה חכם
כאילו?
זה לא נראה לי, איך אני אגיד לך, הוא מגיע מהציונות. אתה מבין מה אני אומר?
אפור אחת של השכלה תורנית כאילו.
שוב, הוא מגיע מהציונות. אחד העם.
אבל יש לי ישיבה.
זה בדיוק הקאץ' שנראה... אני עדיין לא יודע לפצח מה זה.
תנ"ך, אבל הוא נגיד בקטע של תנ"ך?
זה סיפור מעניין, כלומר, הם הסתבכו עם התנ"ך. הפתרון שלהם זה האנדרדוגיות של האגדה. אגדה. אגדה פותרת להם את כל המצוקה.
הוא כמו רול קנדרון, הוא עבר ש"ס כריכה לכריכה או שלא כאילו?
תראו, עכשיו נגיד, אני יודע, עושים דף יומי באלמה, הם סיימו עכשיו מסכת עשירית, כל בוקר מ-9 עד 10. קובי יוז מתמיד.
המשכורות של שטיינדרץ.
כן, כן. טוב, אז אם נחזור לנושא שלנו, אחרי שסתינו, ליבוביץ' אומר, התורה אינה מספקת חומר אינפורמטיבי על העולם ועל הטבע, אי אפשר לייחס לפסוק הראשון בתורה שום מובן אחר מחוץ להודעה הגדולה על מעמדו של העולם לפני השם. ממש מגוחך הוא הרעיון שהשכינה ירדה להר סיני כדי למלא פונקציה של מורה לפיזיקה או ביולוגיה. לכן, זה צבי דיני, זה לא אמור בכלל לפתור שום מצוקה, וליבוביץ' כנודע היה לו לפחות שני דוקטורטים, אני חושב כימיה, ביולוגיה ופיזיקה, אולי שלושה.
ונוירו
גם היה לו ארבע, והוא גם יהודי אורתודוקסי, שידע את כל הרמב״ם בעל פה. אבל זה לא קשור. זה מדע וזה תורה, זה אומר לי מה לעשות, זה אומר לי מה ההוויה, לא קרב.
מה עם הרב סולובייצ'יק?
הוא לא מונה אותו בספר. מה חושב הרב קוק? הרב קוק זאת בעצם האיגרת הזאת, כלומר אפשר לקרוא לה, הוא יקרא לה הגישה הסינתטית, התורה היא תזה, המדע הוא סוג של אנטיתזה, ועכשיו אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו משלבים את הגילוי המדעי עם המשמעות התורנית, כלומר התורה הופכת להיות המשמוע של המדע. התורה בעצם לא יכולה להתרסק ראש בראש עם המדע, כי היא עונה על פונקציה אחרת, כלומר זה קצת לייבוביץ', נכון? אבל, אב שגר אגב קורא לו למד, לא אמרת אף פעם, לא אמרת השם שלו ולא כתבת השם שלו, למד. היה לא מסובך איתו. החשיבה היא ליבוביץ'יאנית שאומרת זה שני עניינים שלא קרב, אבל זה לא הדת היא ציווי לעומת המדע שהוא עובדות, אלא הדת היא ערכים, שזה הפך ליבוביץ' לגמרי. הדת היא מוסר, הדת היא ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט.
בוא נעשה עם זה הפוך.
הפוך, אבל עובד כאילו באותם כלים. עכשיו הוא מתחיל את אחת האגרות החשובות, מהמפורסמות אפילו. יוד ציווה, למשה זיידה, לגיאני מכתבך, ואם היה זמן מספיק, הראוי להאריך הרבה, לבאר שורש דבר בכל הערות שהראות, והדברים העיקריים מסתעפים מהם, ושאלות חוכמת האמונה שכל הכישלונות באים רק מפני שאין דורש ומבקש. כל אחד פותר לו את שאלותיו היותר גדולות על פי ידיעה כהה. על כן יצא משפט מעוקל, לנו החובה לברר אמרי אמת בתורת אמת, לייצר בעצם מענה בעולם האמונה. עכשיו, לפעמים בא להתיר ובא לברך נמצא מקלקל. כן, יש איגרת קוף י' ג' של הרב שמדבר על קוף ג' כי פלא אם אחד עבר למשפט בין דין לדין. מה זה תורת ארץ ישראל? בא להכריע גם בענייני אמונה, כלומר, כן, תדעו לכם שזה לא עוזב אותי המראה של האישה שבוחר את זה, דבר. עכשיו, בא מה פה מישהו ודרש את זה, ואז אחד צעק לו, אמר לו, תשמע, לא יודע איך מה שעשרה תורה ויש לך הלוכה בהלוכה, אתה רוצה גם הלוכה באמונה? באמונה אפשר לעשות, יש חופש. עכשיו, מרכז זה ראש הפוך. אני זוכר שיעור ראשון שלי בשיעור א', רב צבי אמר ככה. יש גישה שסוברת שזה בעצם הגישה החרדית, הוא לא אמר את השם, אבל שבפילין של יד אני קושר עד הסוף. כלומר, אין חופש במעשים. אבל בתפילין של ראש יש חופש, נכון? זה מתבדר ברוח, זה כן, מכניס לחגורה. וכל מה שהרב בא היה לגלות שעיקר חזרת עם ישראל לארץ זה לגלות שיש אמונות ועשה ולא תעשה בתפילין של ראש. וכל התפילין של יד נובעים מהתפילין של ראש. לכן הרב צבי יהודה אומר לרב פרומן, עוד לא, אל תקיים מצוות עוד. קודם אשר בחר בנו עם כל העמים, אחר כך תן לנו את האוטו, אתה קודם תלמד את אשר בחר בנו.
למה לא
לגישה
החרדית נותנת חופש בתפילין שלוש?
מה אכפת לי מה אתה מאמין? אני לא מתעסק באמונה, אני מתעסק למעשה. לא לומד אמונה, לא מטיף לך מה להאמין.
לא לומד כי אפילו אין מה לשאול, כי
זה מרמלה. כן, אבל לא, אני אומר, יש גישות כאלה, בעיקר אצל מרכז אירופה, אצל היקס. איך נגיד?
חרדית, השר יוסקי.
כן.
או חרדית. מי קבלת בחברה החרדית?
שוב, אתה מדבר על חברה החרדית של הרב שח. כן. אני מדבר על החברה החרדית הקלאסית, של מרכז אירופה, לא, לא, לא הוורסיה של משנות ה-70, אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה, אני לא נכנס לך. אתה משלים לי צנטר, זהו, אני מקבל את הילדים שלך למויסדס. אני כאילו לא, השאלה של האמונות לא רלוונטית. עכשיו, אפשר באמת לשאול ממתי האמונה הפכה לפקטור. יש כאלה שגידו שזה מהאינקוויזיציה. כלומר, בעצם האינקוויזיציה היא המבוא לפרוטסטנטיות. למה? כי על מה האינקוויזיציה אפילו דנה אנשים? האם הם מאמינים בקתוליות? כלומר, יש לי יחידים את זה לקבוע לך גם במה להאמין. אז מה אמרו הפרוטסטנטים 100 שנה אחרי? אמרו, שכוח, אני הולך על האמונה, זה הסיפור. כל המערכת מצוות שהתעבטה וציפתה את הקתוליות במשך 1500 שנה, אני יכול להשליך, ואני אשאר עם האמונה פיור, כמו בהתחלה. בסדר? ניקיתי בעצם, זה התחילת החילון, ניקיתי את האמונה מכל האקטים המושחתים של כמרים ואינקוויזיציות וכל מיני שחיתויות. על דבר המדרש, הפירוש הפשוט הוא שלולא שהאדם בבחירתו איננו יכול לקבל רוב טובה, הייתה הבריאה יותר מבורכת והיה טעם העץ דומה לפריו, שזה היה אב לכל יתר הכוחות שהיו יותר מבורכים, אבל מתוך שהאדם עתיד הוא לצאת מגדר היושר ברוב טובה, על כן זה היה המעצור המוסרי שלא תשתכלל הארץ כראוי. כן, זה המדרש למטה, שמה העונש? אמר הקדוש ברוך הוא, תג'אר הארץ, מה הפרי נאכל, אף העץ ינאכל, ואילו עשת כן לבטות, זה הארץ דשא עשב מזריע, הפרי נאכל ואין העץ נאכל. וזהו פתרון לכל המגרעות התכוניות הנמצאות בבריאה, שמבקרי היצירה המילים בהם. רק לך שישכילו את ההתאחדות כוח המוסר עם יתר כוחות המציאות, הבינו תוכל הדברים, זה נקרא חטא הארץ, שפרושו יותר במדרש כמקלל שדי אם רשע. ועל דבר מניין שנות היצירה ביחס לחשבונות הגיאולוגיים בזמננו, כך היא הלכה רווחת, שהיו כבר תקופות רבות קודם למניין תקופתנו, מפורסם בכל המקובלים הקדמונים במדרש רבה, שהיה בונה עולמות ומחריבן, וזוהר ויקרא, שהיו כמה מיני אנשים חוץ מאדם, שניהם ארבע תורה, היה כל מיני ורסיות, אנשים שקומטו, זה ששם צריך להשכיל יפה את המליצות העמוקות הצריכות ביור רחב מאוד, אם כן, אותם החפירות מורות לנו שנמצאו תקופות של ברואים ואנשים בכללם, אבל שלא היה בינתיים חורבן כללי ויצירה חדשה. על זה אין מופת מוכיח, כי אם השערות פרוחות באוויר שאין לחוש להם כלל. מה אמר פה הרב? אני מביא משהו. לשתות. מה הוא אמר בקטע הזה? איך הוא מנסה ליישב?
קלאסי, לא יודע. ואלה רובנו פשרנו פעם את התירוץ הזה.
שלא יודעים מה היה.
לא, אני מורא עולה בחיוון.
לא, אבל לא רק זה. הוא אומר ש... בסדר, אומרים שאין... איפה... בונה עולמות ומחריבן, וזה נראה כאילו אין, לא היה חורבן, כן? אני יודע שאנחנו מוצאים סיבים של מה שהיה פעם. אבל בסדר, לא יודעים מה היה.
כלומר, הוא מנסה ליישב דרך קבלה ומדרש את הפשטות. נכון? הפשט לא מסתדר, זה הוא מסכים?
זה שמש בעצם... כל הסתירות שאתה שואל פה, אין באמת סתירות. אתה במקום שאתה נמצא, אתה חי באיזה עולם שהוא לא מוכן, אז אתה רואה סתירות, אתה רואה דברים שמופנים אחד מהשני. זה מאוד קשר לי דבר של ההתחלה של האיגרת, שהוא מופיע פה בהתחלה. של פעם, אולי אתה בחירתו לכל, הייתה בריאה יותר מבורכת, אתה אמרה את זה, זהו. גם כאן, כאילו בעצם, אתה בחירתך, יש מדע, יש תורה, אבל אם צריך בתורה, תראה שהדברים לא סותרים אחד את השני. זה באמת לא סותרים.
דווקא נראה לי, זה לא כל כך... יש פה משהו לא אופייר לרב קוק, זה לא שהוא מצריך, הוא לא אומר לך לשים משקפיים אחרות.
לא משקפיים אחרות, לא.
הוא מאוד מנו...
הוא אומר,
כן מנמק.
ודאי, ודאי שהוא מנמק את עצמו, שוב, אני
לא מנמק את עצמו. לא,
לא, לא, לא, אני בנת שהוא מנמק פה, אבל אני חושב שבסרט של הנימוק שלו אומר האמירה, אני צריך לנמק את עצמי, אבל בעצם זה... יש מקום שלא הייתי צריך לנמק את עצמי, אולי היינו בעצם הקודם. אנחנו עושים בעולם שבו אני צריך לנמק את עצמי, אני מנמק את עצמי אפילו טוב, לדעתי. אבל כאילו...
מה הוא בעצם אומר?
בפשטות, הפשט לא מספק עובדות. הפשט לא בא ואומר לי כמה שנים באמת קיים העולם. הוא בא ואומר לי איזשהו משהו על... אולי מוסרי על העולם.
טוב, אבל ברור לי שהוא הולך בדרך של רבי מלובביץ'?
לא.
כלומר, הוא לא מנסה להפריך.
לא, יש...
יש משפט, כן. יש איזה משפט, אבל זה לא המתודה המרכזית. מה המתודה המרכזית?
הגישה הפרשנית.
סוג של גישה קצת, זה בהתחלה. בהתחלה הוא קצת גישה פרשנית, מה שרוזנברג אמר הרמב״ם. אחר כך הוא ינסה ללכת יותר לגישה הסינתטית של החיבור. אבל בהתחלה אני מסכים מה שלך אומר, שיש בו איזו גישה פרשנית. הנה, יש זוהר שאומר, וממילא, אין סתירה. הכל מסתדר. אז זה קופים, וזה כל מיני בני אדם מוזרים, וכו' וכו'. הסתירה לא קיימת. ובאמת אין לנו נזקקים לזה. אפילו לזה אנחנו לא נזקקים. שאפילו אם היה מתברר לנו שהסדר היצירה בדרך התפתחות המינים גם כן, אין שום סתירה. שאנו מונים כפי הפשטות של פסוקי התורה, שנוגע לנו הרבה יותר מכל הידיעות הקדומות שלנו עמנו ערך מרובה, שאין להם עמנו. והתורה ודאי סתמה מעשה בראשית, דיברה ברמיזות, שרק כל יודעים שמעשה בראשית הם בכלל סתרי תורה. אז אולי זה קצת הפוך לרבי מלובב. שרבי מלובב שיגיד מה שאתה חושב שזה מדע, זה לא מדע. יגיד הרב, מה שאתה חושב שזה תורה, זה לא תורה, אתה לא הבנת. זה האופציה הפוכה, נכון? זה תמונת הראי למה שנסה רבי לובביץ' לעשות. רמיזות, משלים, מה בכלל רלוונטי לדבר על התורה? בראשית, בהתחלה, אנחנו לא מבינים כלום.
סתם, גלה רבי לובביץ', הרב גינזבורג, כאילו,
סלח לי שתפה נושא,
אבל כאילו, איך
זה מסתדר עם הרב? גינזבורג נראה לי הולך בדרך אחרת.
כן.
א', הוא יותר עובד עם מדעי הרוח. פסיכולוגיה.
יש לו גם תאור בפיזיקה.
יש לו מתמטיקה, אבל מתמטיקה ממילא זה... זה מין אמצע כזה. כן. אבל אני לא ראיתי ש... עכשיו ניל עובד על זה, אני לא ראיתי אם זה יצא. לא ראיתי שיצא עדיין. אני יודע שהם עובדים על ספרים, וניל אמר לי כבר כמה שנים עובד על זה. ולא ראיתי שיצא. אני אמרתי לו שזה נשמע לי מופרך. למה לעבוד על תורה מדע עכשיו? כאילו, אנחנו בפוסט הסוגיה הזאת, תמשיך.
לא חוסכים בספרים נראה לי.
כן, אז זה לא השאלה. כל פעם שיצא ספר, יש פה דוכן. אבל נראה לי שזה יותר כיוון של פסיכולוגיה. פרויד, אדלר, יונג, זה חוכמה בין הדת. ואם היו כל הדברים רק כפשוטם לסתר, יש כאן כבר אמרו במדרש להגיד כוח מעשה בראשית לבשר ואדם אי אפשר, לפכך סתם הכתוב בראשית ברא אלוקים. והעיקר הוא הידיעה העולה מכל עניין לדעת השם, חיי המוסר האמיתי. הקדוש ברוך הוא נותן במשקל אפילו הרוח שחל על הנביאים. הוא צמצם שדווקא שיכנסו הדברים הגדולים שבאלה העניינים, באלה הציורים, יוכלו בני אדם לשאוב מהם, עם כל השתדלותם, את כל היותר מועיל ונשגב, ואור יקרות וכיפאון שהם סתרי תורה, שבעולם זה יקרים ויהיו קפואים לעתיד לבוא, רק הוא יגלה לנו פרטי הדברים. שימו לב, העיקר, מה אני מחפש בתורה? מה העיקר? דעת אלוהים ומוסר אמיתי. מוסר תורני, שזה הרב יקרא לזה, הקודש. בסדר, זה החידוש של הרב. אם אני בא לתמצת, עם מה הרב יתעסק, וזה הנזיר מדבר באורות הקודש, הבסיס לכל התפיסה זה המוחין, זה הקודש. אחר כך, זה צלע אחת, צלע שנייה, זה טהרת מידות הנפש, שזה המידות, ואז יש כנסת ישראל, שזה המלכות. זה שלושת המרכזים, שהנזיר ככה יבנה את אורות הקודש, בהכוונה של הרב, בעצם על משולש המתחמים הללו. הקודש, המידות, עכשיו זה מעניין מאוד לראות כל אגף מהתלמידים, את מה הוא לקח, הרבה פעמים שכנסת ישראל בעצם מאיימת על הקודש, אני חושב, אני מתכנס אל הקודש. כי כנסת ישראל, אם לא בניתי נכון את הקודש, אני לא יכול לפגוש אותם בצורה נכונה. אז יהיה פה מטוטלת כזאת. דור של כנסת ישראל, שזה הדור של הרב צבי יהודה, אבל הדור שלנו, אנחנו מתכנסים אל הקודש.
רב רפוס אמר לי, שרב צבי יהודה התמקד בחזק ב... זה, הרב דרפוס הסבר על זה קצת אחרת, אמר שהמשולש זה תורת ישראל, דרת ישראל ועם ישראל. והוא אמר שהרב צבי יהודה לקח חזק לכיוון, תלמידה בכל חזק לכיוון של ארץ ישראל, ואז הרב עמיטל יצא נגד זה ולקח חזק לכיוון של עם ישראל.
עכשיו תורת ישראל.
והרב שגר אמר שעיקר החידוש לרב קוק זה בתורה, זה לא ב...
תורת ישראל, כן. היה פעם בג' באלול בתשע"ה, בבוקר רב שגר קרא לי, אמר, בא לאיזה קבוצה של אנשים חילונים היום, תגיד לי מה ללמוד איתם. אז אתה נותן להם משהו ללמוד, תלך, שברו את הראש. טוב, אז זה מה שעשה, הזמין אותם כמה דקות לפני מנחה, צילם להם כמה דפים מאורות, אמר, טוב, תשבו, תלמדו. הלך למנחה מאירים, חזר, שזה בכלל יפה, ואז הוא אמר, תבור את הזה, הוא אמר את זה ככה, אדמור האמצעי, אדמור זקן התעסק בעם ישראל, זה פרק למד בית בתניה, הרב קוק התעסק בארץ ישראל, והיום אנחנו עסקים בתורת ישראל, אז בואו נלמד, תסבירו מה למד. זה ככה יותר מעניין, זה המשולש. זה בכל מקרה, אבל על כל פנים אין לנו שום סתירה לשום דבר מהתורה מכל דעה מחקרית שבעולם, ושאין לנו צריכים לקבל השערות לוודאיות. אוקיי, שימו לב, זה משפט של מי? נכון? זה כבר הגישה השוללת. שימו לב, האיגרת הזאת היא איגרת שמלכדת, אקלקטית, היא מלכדת את כל השיטות. אפילו הן מוסכמות הרבה, כי אם כציץ נובל שעוד מעט התפתחו יותר כלי הדרישה ותהיינה כל השעות החלשות ללאג או לקלס. כאילו, מה אתם מתפעלים? מדע, היום כאן, מחר שם.
תרגומים הלכתיים בכלל, כל
ה... איך?
תרגומים הלכתיים בכל האמירות האלה, זה ממש מעניין, כי זו שובה ארוכה, לא ארוכה, באבי עומר, שמדבר שם, בלכות שבת, והאם מותר להרוג נימה.
כן.
אז הוא אומר, לא אומר, זה כתב על המדע, כאילו אומר, מצאים לך עליו הרעיה, אנחנו רואים שכל הזמן המדע משתנה.
זה איפה אני יודע מתי הוא עוצר.
כן, אז הוא אומר, מי אמר שלך זה נכון? אני אוחז ברמב״ם, כאילו, זהו, כאילו, מי אמר שאני אומר, מדע בעצמו מודה שהם לא צודקים עכשיו, שהם לא צודקים כל הזמן. אז מוצאים לך בבעל הרעיה, כאילו, זהו, אין לך רעיה. אז לא אכפת לי, אני אומר שזה לא בריאה בכלל, זה
מותר. טוב, זה כבר טענה הלכתית, שהמדע הוא המואיצי.
זה רבי מלובביץ' מתארגן מטענה
הלכתית. כן, אני אומר, אבל פה מה שיפה שהרב קוק, שימו לב, הוא גם כמו רבי מלובביץ', יש לו נימה כזאת, שזה נימה שוללת, שדבר אלוקנו יקום לעולה, והמדע הוא כל הזמן לעג וקלס, החוכמות הנעלות בימינו הופכות לקטנות המוח. אני בריא ואתם שמע. יאללה, כן, מוצאים חברו על הבריאה. יאללה, אני מחייך.
חשדנות היהודית
ו... מי אמר?
קדמה,
עושים
פה, רוצים
לשם. מה יצא מכל זה? כי יסוד הכל מה שאנחנו מלמדים בעולם שהכל פועל השם והאמצעים רבים המועטים לרבבי רבבות הם הכל מעשה השם שלא חיסר מעולמו כלום, שאין קץ לגבורתו ועוז חוכמתו ותפארתו ברוך הוא בראש מול הדעת. פעמים שאנחנו מזכירים את האמצעים גם כן בשם להחיב את הדעת, לפעמים אנו אומרים בדרך דילוג וייצר השם, היעס השם, אז יבנה שלמה, ואין אומרים ששלמה ציווה לשרים לשרים לנמוכים ולאדריכלים ולאדריכלים לאמנים וכו'. ואישהו דרך ידוע גם לא עיקרי. כן, כל מה שיחקר בהרבה רבבות שנים בהגדלת הדרכים והאמצעים שהם מוסיפים להם דעת והשכל בגון השם, הם ברוב הפעמים מקוצרים. כלומר, מה הוא אומר? מה הרווחנו משלמה?
כלומר, התנ"ך לא מספר את הסיפור כמו שהוא היה, הוא לא עניין להביא לך את העובדות.
אלא יש לו איזה, אז יבנה שלמה. ובעצם זה היה מלא פונקציונרים, נכון? ומילא, השפה התנכית אתה לא מבין. אז שימו לב איך הוא מדלג, בסדר? אם הייתי רוצה לעשות שיעור מתודולוגיה, באיך לומדים הרב קוק, הייתי לוקח את האיגרת הזאת. כי לפני רגע הוא דיבר על הגישה השוללת. עכשיו מה הוא מדבר? על איזה גישה? פסקה הבאה. כלומר, מה שקראנו. כי יסוד הכל, מה הוא נסה להראות לנו? כבר לא הרבי מלובביץ' השולל. כי מה הוא אומר?
סינתזה,
אבל זה אפילו עוד לא סינתזה. זה, בהתחלה הוא אומר, המדע לא מבין, עכשיו הוא אומר, אתה לא מבין את התורה. לא, כמו שאמרנו, את התכנים של התורה, שבעצם הנה יש קבלה וזוהר ויש מדרש, שאומר שהיו קופיפים והיה בונה עולמות ומחרבם. אתה לא מבין מה זה ויצר. אתה לא מבין מה זה אז יבנה שלמה. גישה שונה מהרבי מלובביץ', זה גישה פרשנית אבל הפוכה.
ממש כמו, ממש מדלת כאילו.
כן, כן. עכשיו הוא יגיע לעוד פרשנות. כלומר, אני מרגיש שאפילו ארבע אופציות שיש לנו עוד, אפשר אפילו לפרט עוד. תוכן הדבר שיש משקל מיוחד לכל רעיון ומחשבה לזמן לדעתו ופעולתו, בין שום מקרה והזדמנות בלתי מכוונת כלל. למשל, אנחנו יכולים להבין אם היה נודע דבר תנועת הארץ לפני כמה אלפים שנה למפרע בהמון. שימו לב, זה כבר פסיכואנליזה כמעט. הימין האנושי מתיירה לעמוד על רגליו, למה?
אני פול מקוחת.
נכון, זה ענק. אנשים לא היו מייסים ללכת ברחוב כי הם היו מפחדים. ליפול. וכאן החומר שהם התיירה לבנות בניינים רמים, וזה מביאו לרפיון לב למניעת פיתוח של נשארים, והחשבון של כוח המושך לא היה יכול להבטיחו, אחרי אותו בעיניו שכל דבר העומד על דבר מתאומר, אני לא היה בטוח מנפילה. לכן הקדוש ברוך הוא מה עשה? חסד עם האנושות שהוא עבד עלינו. כמו שאתה עובד על ילד קטן. נכון? כי אתה לא רוצה שילד קטן ידע מה קורה פה באמת. מתי הייתם פעם ראשונה בבית קברות? בהלוויה. חמישית. עד גיל 14, אתה סוגר את הילד שלך, אתה אומר לו לא מתים. סבתות זקנות מתות. בנות ככה, שרואים להם תפרידים, בנות 100. נכון? אתה אישהו, המציאות מתפוצץ לו בפנים, אבל אתה רוצה שזה יהיה כמה שיותר מאוחר. לגיטימי? אף אחד לא יכול לבוא להרים שלו, למה לא לקחת אותי להלוויה בגיל 5? בילוי. אני? לא מזמן, שמעתי איזה חבר, מתראיין בקול ברמה. אמרת לו שכוח, התראיינת בקול ברמה. הוא אמר, אתה שומע קול ברמה? אמרת לו, תשמע, אני עם הילדים, אני לא יכול לשמוע חדשות, לא יכול לגלי צהל. אז אם עדיף, הרב שלום כהן הגיע לבני ברק, הרב שלום כהן עשה מדבר, זה חדשות. יותר פשוט, או בכל חי, הרב שטיינמן הגיע, הרב שטיינמן עשה, אתה לא יכול לתת חדשות רגיל, כי אנחנו בתקופה מטורפת. תקופה שיש שקט, ספרים לך על גילוי הרויס שיש בכל מקום, תקופה שאין שקט, יש פיחות דומים של, אתה לא יכול לשים חדשות. ככה, רגוע, אז נורא התפעל מהתשובה הזאת, שבזכותי שמעתי אותו בכל רמה. אוקיי. אך קדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש ריחם על האנושות, אחרי בגרות של הרגל יפה, היה מקום לצאת ההכרה של תנועת הארץ שלא תקבל האנושיות מזה אך טוב. יפה, נכון? זה טיעון מעניין. כן, הדבר ביחס הרוחניות, למשל שגחת השם הוא יסוד המוסר האנושי והצלחתו, שיתברר יפה בעולם בדעה גדולה ובהירה, הוא יהיה יסוד העושר, לא ירא ולא ישחית ובכל הרכושי, כי מן הארץ דעת השם. כנסת ישראל הייתה צריכה להתעמל הרבה עם כל עובדי עבודה זרה, להבינם שעם גודל הבריאה, אין עם כל האדם מבוזה, עד שלא יהיה ערך להנהגתו המוסרית. כי אם היצירה המוסרית של האדם היא חשובה מאוד יותר מהברואים היותר גדולים בחמותם לאין ארוך. כי מה? אם בעצם, תסבירו מה ההשוואה. מה המשמעות של המוסריות האנושית ביחס ל... איך? לא, אבל אני מדבר על גודל הבריאה, כלומר, להבינם...
כמענה לבעיה של העולם באותו זמן, כי ישראל נקרא
לזרה. ולכן, הכנסת...
ישראל כמה כשיש לאומיות.
שנייה, אבל... רגע. כנסת ישראל הייתה צריכה להתעמל הרבה, להבין שלמרות שהבריאה גדולה, עיקר העניין זה עבודה מוסרית. זה החידוש של עם ישראל. שהסיפור הוא האדם, לא הבריאה. אבל לא בנקל הדבר להטביע מקצר חותם ידיעה זו עם השמירה של ההכרה הפנימית של כבוד השם, שהוא גם כן העיקר היסוד היותר גדול להשתלמות אנושית. כל היצירה הכללית בעובר בנצח, בחיי חומר ברוח. כל זה עמל היה נדרש איך להתאים בלב הקטן של האדם את המחזה של גדולת היצירה ושפלות האדם עם חזיון הכרת יד השם הגדולה. איכשהו נעלה ומרומה מכל הערכים ההסכמיים של כל נוצר, מה היה... אם היה אז ידוע גם כן מכל המון העולמות המעשיים שבציורי המדעים כעת, אז היה כדק נחשב מוסרו כעין, ולא היה אפשרי להקים מקרבו רוח גדולה שגדולה ותפארת כלל. כלומר, מה שהיום אנחנו יודעים מהמדע, אז מה, למה זה היה פוגם במוסר?
אם יודעים שיש ככה הרבה עולמות, אז לא. להביא את התלמיד הזה לתלמידי או משהו לאחר. זה נראה לי משהו כזה, שיודעים שאין כלום, אז הם הכי חברים שיש כאילו. אז אם היינו מודעים,
ככה... אז בעצם
אמרו ש... נוסרי אחד ממש, ההתפתחות המדעית, יש בעיה מוסר מוסרית, עולמות שהן באמת הרבה יותר פרימיטיביים, הרבה יותר פגניים. המוסר הוא שאנחנו תופסים אותו, הוא לא תופס שם.
ולכן בעצם אומר רב קוק, אל תנסה לעשות סתירה לא רצינית בין הגילוי המדעי העכשווי לסיפור של התורה לפני 3,000 שנה. כי יש פה התפתחות. כן, אבל יש פה התפתחות שבעצם התורה הביאה אותך עכשיו, יגיד הרב קוק אולי עוד יותר, כל המדע הוא תוצר של המונותאיזם, כי אתה מחפש את האחד. אתה מחפש את ה... נכון? זה נופל וזה נופל, אז אוקיי, מה המשותף? זה מונותאיזם. אבל בעצם היה פה צורך של התפתחות, כמו שלא היינו יכולים להגיד, אם אדם היה יודע שהארץ מסתובבת, הוא לא היה בונה שום בניין, כמה פמנט מפחד, אותו דבר גם הוא לא היה בונה בניין מוסרי. כלומר, הנצחיות היא אמת, אבל על הציר הזה בעצם יש פה התפתחות של המוסר ביחס לגילויים המדעיים. רק עכשיו, אחר שגם עם הציור שהיה גדול לעיניו כבר נלחם ויוכל, שוב אין מבעלתים אותו בשום גדולה כמותית לפי האמת. וכל אלה צריכים זמנים והכנות והציורים, הסיפורים, בין הנמשכים מכוח הסקירה לבריאה, דרך המושכל, בין הבאים להתגלות יד השם על ידי נביאם, צריכים תמיד להיות נושאים מהם את הכוח המאדיר, את החיים ואת הצלחה למיטתה. ולא להביא לאדם צייד של אידיוט תורות להשתעשע בהם בשחוק ילדות, וכשתשכיל בזה תבין שישך נשגב למה שמתגלה או למה שמסתתר, דרכי הסתרה הם רבים וגדולים מפליאות נתיבות חוכמה, שאדון כל המעשים פלא יועץ ברוך הוא, ולכן המדע מתגלה רק עכשיו, שמה? שיש לנו מספיק כלים להכיל את המדע בלי לפרק את האמונה. אולי להפך. אבל אל תנסה לקחת את התפיסות הראשוניות, של התורה לפני כל ההפשטות שלנו, ולהגיד, איי, מה זה
מור? מה ביצה, מה התרנגולת פה?
אני חושב שבמובן מסוים, הוא מפקיע את השאלה הזאת, כדרכו, כלומר, מזה שאני רואה שהמציאות, בשביל זה צריך להבין מה זה הגל, דיברנו על הגל קצת? כלומר, שאני אומר שהעיקר זה הרוח, לא כמו מרקס, חומר, העיקר זה הרוח, וממילא הרוח האנושית היא הגילוי האלוהי. מזה שהרוח האנושית הגיעה לעוצמה המדעית הנוכחית, מה גרם לזה רק עכשיו? שעולה זה רק קריסה מוסרית. כלומר, הקיבולת המדעית הולכת במשולב עם הסטטוס המוסרי. לכן אי אפשר לדבר על סתירה, אלא על יחסי גומלין. יחסי גומלין שבן מסוים אתה לא יכול לאמת ילד כמו שאמרנו עם מוות, אתה לא יכול לאמת עולם פגני עם התפתחות מדעית. להתפתחות המוסרית וההתפתחות הטכנולוגית וההתפתחות המדעית הולכות במשולב, ולכן אל תשאל אותי שאלות משלב אחר, ולכן אני חייב לפתח כל הזמן את עולם האמונה ודעת האלוקים ששוב ייתר את שאלת הביצה והתרנגולת וייצר חיבור אמיתי בין מדע, התפתחות טכנולוגית ונאנו טכנולוגית, אל העולם המוסרי.
ממש תפיסות פסיכואנליטיות, האם טוב הדעיה שכאילו גומלת את התינוק מהפנטזיה, כן. לאט לאט בלי להרוס לו את התינוק.
נכון, זה באמת איך אני מייצר איזה זולת עצמי כזה, וזה כל הדור השלישי, הגל השלישי של מלאני קליין וכו', גם ויניקוט וקוט, איך אני בעצם מייצר עצמאות לא שוברת. הייתי אומר רבולוציונית ולא רבולוציונית. אני יכול להגיד לילד, שוחרר, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אני צריך ליצור מצד אחד ביטחון, מצד שני עצמאות. והרב קוק רואה את העולם כמסע של התבגרות, השתלמות בשפה שלו. לכן אי אפשר להקשות גברה, גברה, קרמית, אתה לא יכול מתנועה היסטורית, תחנה היסטורית מסוימת, תחנה אחרת. ואנחנו צריכים לתת גיבוי של עולם האמונה להתפתחות הטכנולוגית.
וקצת מוגר, באיגרת צדיק הוא אומר, שאמרת שלפי דברי התורה הולכת ומתפתחת, וחס וחלילה לא אמרתי דבר זה כזה, ועכשיו משהו כזה שיש איזה משהו כולל שרק הולך ומתגל... לא יודע, אז כאילו לא... אז מה בדיוק קורה לתורה? מה, אנחנו מגלים את התורה בתור מענה לבעיות
המציאים? אני מסכים שהאיגרת הזאת היא אקלקטית אולי מדי, יחסית לאיגרות הקודמות. נכון, הוא מנסה, אם אני צריך להגיד לכם, אוקיי, מה המתודה שהוא הולך בה? לפי רוזנברג, ארבע הגישות. נו, מה הגישה שלו? רק סינתטית? לא? נכון, כאילו, כל התחמושת שיש זורק. לגמרי. אז כן?
אבל באמת הגישה הסינתטית
מאפשרת
את כל הגישות.
טוב, ברגע שהוא בסינתטי הוא יכול כבר, הוא מרביץ הכל.
יש לזה משהו לא אמין גם, אבל
זה... שמה?
כן, מה, אז מה, מה בסוף קורה כאן? מתרץ
בכל הכיוונים, אז אף תירוץ שלך לא...
הוא לא מחזיק, כן.
לא, זה נראה לי באמת לבוא מראש ונציב לו ארבע עמדות, ואז נסתיקו מלינדאו. זה בדיוק הטעות, כי...
לא, אבל באמת יורא לך...
בשביל זה הוא הרב קוק, ולא...
שלום
רוזנברג.
אבל למה הוא עצמו רע זה, הוא פרד נביא ביתנו, בכל מקרה, המדע גם לא
עוזר. גיא לא תציב לו את ארבעת אפשרות ודעת שהוא משחק
כל המון. אנחנו צריכים את זה,
ברור. לא, אבל אני לא מבין. אז מה אומר על התורה? אז מה, התורה כן מתפתחת ושלא מתפתחת?
לא, אז זה מה שאומר בסוף. שהסיפור, כדי, כלומר, ההתפתחות המדעית צריכה לקבל מענה של אמונה, של דעת אלוקים. לשלב הזה אנחנו מייצרים בעצם הליכה משולבת של המוסר האלוקי עם ההתפתחות הטכנולוגית. אבל אל תקשה לי מתכנה הקודמת, תכנה הזאת. וזה... קצת לא, לא... אנחנו באיזו אבולוציה תמידית כזאת. אז הוא מסיים שלך בדרך זה לא תיקשל, תעש חי בישראל, את האלוקים יראה מצוותיו שמו כי זה כל האדם, נזכה לסוס במסוס ארץ, והולכתי אתכם, אמרו חזל, ואיזה שלום וברכה, כי נפשך יקרה ונפש ידידך, עוז דורש שלומך וצלחתך מלב ונפש חפצה, הקטן אברהם יצחק כהן קוק. עכשיו, בסיכום טענות, בעצם תראו פה, זה אולי תמצית, צד אחד, התנך זה לא שנות יקום, זה משהו אחר, זה משהו הביא מהזוהר, זה מהמדרש, אחר כך הוא מביא את הזוהר על המסורת של השלדים, גם אם מקבל את תיאוריית ההתפתחות, זה לא על מישור הפשט, כי העיקר זה דעת השם והמוסריות, כלומר האדם במרכז, שזה החידוש היהודי, האדם במרכז, ולא, אולי אפילו לא האל במרכז, אלא האדם מצווה, הוא מצווה בדי האל, אבל מי שבמרכז זה האדם, כן, זה הפרויקט ה...
מסלימה פרויקט אחר.
כן, אבל האדם הוא הסיפור. אחר כך דיברנו על איזה התפתחות, כלומר ההתפתחות האנושית וההתפתחות המדעית הולכת במשולב עם יכולות קיבול של הדור. לכן דיברנו על הארץ, הדור, עם איזאזה. ובסוף גם יש איזה טענה כנגד המדע, וזה, הוא הביא, זה זרק משפט כזה, שגם בתוך המדע יש היפותזות שאנחנו לא מחויבים להם. עכשיו זה מעניין, כי באמת אם אני שם את התותחים של רוזנברג, אני חוזר אליהם שוב, הוא ירה בכולם. ירה בכולם, ובעצם אחרי שהוא, הבסיס שלו זה הגישה הסינתטית, הוא יכול גם להגיד בגישה השוללת, בגישה המפרידה, הגישה הפרשנית, כי בעצם אני מחפש כל הזמן לראות את ההשלמה, אין לי עניין למצוא את הסתירה, ארמון התורה ממעלה, כמו שהוא ידבר באגרות הבאות, זה עכשיו, שם אנחנו מוקמים. זהו, זה סיימנו לנו את איגרת צדיק א'. עכשיו, לצערי הרב, שבוע שעבר,